אהלן, יא זלמה.
מה קורה, יונס?
מה העניינים? בוקר טוב.
בוקר טוב, שמח להיות פה שוב אחרי ההפסקה המתודית הקצרה שעשינו.
לא הקלטנו מזה שבועיים כבר והתגעגעתי, ואנחנו נקליט היום פרק חדש, ואני חושב שאנחנו מתחילים להיכנס לתוכן של הפודקאסט. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה מין כזה בסיס כזה, גלוסרים, מונחים, מה זה לציל חותך, מה זה פה. אנחנו מתחילים היום לדבר ממש על בחירת הגיטרה, אחר כך בחירת הפדלים, אפיונים של האלמנטים השונים בתוך מרכיבי השרשרת הסאונד. אז היום אנחנו נדבר על
סוגי הגיטרות.
איך לא? בואו נתחיל. אני רוצה לבחור גיטרה, יש לי משימה קשה בפניי, יש המון סוגים. דיברנו על פיקאפים שונים, עצים שונים, סוגים שונים, מבנים שונים. מה, איך אני מתחיל?
אז כן, אתה צודק, המשימה היא לא פשוטה. בחור לנו גיטרה, אנחנו מרגישים קצת כמו הארי פוטר שבוחר את השרביט הראשון שלו.
משהו כזה, כן.
הגיטרה בוחרת בך ולא להפך. אבל אם בכל זאת ננסה להבין מהי המלכה הבלתי מעוררת של שרשרת הסאונד שתיארנו בפרקים הקודמים, אז זו הגיטרה. אז ננסה להבין מהי הגיטרה החשמלית. נקדיש לה עוד כמה דקות, להבין איך היא התפתחה, איך היא בנויה, מה האופציות שיש לנו בבחירה, ואיזה סממנים ייתנו לנו אינדיקציה לסאונד כזה או אחר.
כן, כשאני נכנס לחנות מסוימת, אני רואה קיר מלא מלא בגיטרות, כאילו שהם משוויצים, תראו כמה כלים יש לנו פה בחנות. איך אני ניגש לזה בכלל? זאת אומרת, אני רואה כל מיני סוגים, אני הולך לסוג מסוים, אני רואה צורות, אני הולך לצורה מסוימת, אני מבקש ממנו, תן לי דגם שחבר שלי מנגן עליו.
זו שאלה מצוינת. אנחנו יכולים נסתכל על הגיטרה, נסתכל על התצורה. מהצורה של הכלי נוכל להבין את ההיסטוריה שלו. איזה סאונד הוא הולך לייצר. אז בואו נדבר טיפה על ההיסטוריה של הגיטרה, ומתוך זה נבין את הסוגים השונים שהתפתחו לנו בעולם, ואולי נדע יותר טוב לאן להושיט את היד בחנות. אז נתחיל עם להגיד שהגיטרה הומצאה כבר בשנות ה-30, אולי 1932, והגיעה מעולם הג'אז. הרצון של הנגנים לחתוך דרך הקבוצה הביאו אותנו לחשמול של הכלי. הראשונים שאימצו את הגיטרה החשמלית, הביאו אותה להקלטות ושקדו על פיתוחה, היו נגני ג'אז, לס פול, לוני ג'ונסון, טיבון ווקר, צ'רלי קריסטין ועוד.
רגע, ועד אז הגיטרה לא הייתה מוגברת.
גיטרה לא הייתה מוגברת.
אז מה היה התפקיד שלה בעצם?
התפקיד שלה היה ריתמי. היית שומע את הגיטרה ככלי הרמוני ברקע ופחות צורים. התחרות שלה הייתה עם חצוצרות, עם סקסופוניסטים, באנסמבל לפעמים גדול. איכשהו לאורך התקופה היינו חייבים למצוא דרך ולהגביר את הכלי. ולכן הכלים הראשוניים, הכלים שאנחנו רואים בשנות ה-30, הם כלים שנראים קצת יותר כמו כלים קלאסיים. על שום כן, כשאתה נכנס לחנות ושומע את הביטוי ארטשטופ, זה בגלל שהארטשטופ מזכיר בנראות כלי קשת, את הנראות של כלים שהם כלי קשת. אז מהתפקיד הזה של הגיטרה, יש את התצורה הזו של הגיטרה.
זאת אומרת, למעלה הדופן העליונה היא מעוגלת, ויש לה אפים כאלה בצדדים, כמו של הכינורות.
נכון, והגיטרה היא נפוחה. יש לה איזושהי יכולת אקוסטית. היא מסוגלת להדהד כפי שהיא. אז זה בעצם המקום ההיסטורי של הגיטרה.
בוא נשמע רגע, אני רוצה להתעכב על זה ולשמוע את הגיטרה לפני ההגברה, כי אנחנו נבין, כל הנושא הזה של ההגברה, זה החתיכת אירוע. בוא נשמע רגע איך נשמע הגיטרה, מה התפקיד שלה, לפני שהמציאו את ההגברה.
מעולה, בוא נשמע.
טוב, נמצא איתי פה יאיר, שותפי לפודקאסט האח של אודיופיל, פודקאסט שנקרא ג'אז טעם נרכש, והוא יעזור לנו בהדגמה של תפקיד הגיטרה לפני שהיו הגברות. יש פה גיטרה עם נפח, חזקה, כל סטרוק הוא חזק, שומעים אותו, ועדיין, כדי לעבור מבעד לכל הנשפנים, הגיטריסט היה עושה משהו כזה. בבקשה. טוב, אז זאת היא הגיטרה עד תקופה מסוימת שבה היא הייתה בעצם כלי משני ושולי, ואז קרה מהפך החשמול של הגיטרה.
נכון. באמצעות החשמול הגיטרה אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מגבירים את הכלי, כך שכאשר הנגן מנגן סולואים או תווים בודדים, הוא עדיין יכול להתחרות באותו אנסמבל גדול שמלווה אותו. אז הרעיון המקורי היה להוסיף דרך, פשוט להעלות את הווליום מעבר לתעודה הטבעית של הכלי. ההגברה הזו הביאה איזה שהם חולאים מסוימים. תופעת הפידבוק, אותו היללה הזאבית הזו, אותה יללה זאבית שהגיטרה נותנת, כשהיא מגבירה לא רק את תדהוד המיתרים בין הגיטרה לבין הפיקאפ, אלא גם תדרים נוספים.
תגיד, יש לי שאלה. אם היה לנו מיקרופונים כדי לשמוע את ההקלטות של אותו פרדי גרין או אותם נגנים, למה פשוט לא שמו מיקרופון מול הגיטרה?
מכיוון שאתה רוצה למקד את ההגברה ספציפית לגיטרה עצמה, לגיטריסט עצמו. ייתכן שכך הגבירו בתחילה, שהיו נותנים לך מיקרופון ושמים אותו מול הכלי. אבל תחשוב על זה שאם אתה מנגן באנסמבל ויש מתופף, ויש לידך מישהו שמנגן בקלרינט, התדרים מתחילים להתערבב ולהגיע לתוך המיקרופון שדאז לא היה בטכנולוגיה עד כדי כך מורכבת שהוא ידע לפלטר או להיות בדיוק במשפך סאונד עבור הכלי.
כשאני אגביר סולו של גיטרה, אני אגביר את כל ההרכב במידה כזו או אחרת, וזה יהיה קקופוני.
זה לא מדויק כפי שהיית רוצה שזה יהיה.
כן.
ואז אתה בעצם לא משיג את המטרה. אז הגיטרה אומנם הומצאה בשנות, הגיטרה החשמלית אולי, הפעם הראשונה שאנחנו רואים חשמול היא בשנות ה-30, אבל אנחנו צוברים תאוצה במוזיקה הפופולרית שלנו בשנות ה-50 וה-60. הגיטרה מקבלת תפנית והופכת להיות כלי משמעותי מאוד במוזיקה הפופולרית. חוצה את גבול הג'אנר הג'אז, ואנחנו מתחילים לראות מופעים בעולמות הפופ, בלוז, רוק ומאוחר יותר המטל. לא רק אבל הגיטרה צברה תאוצה, אלא התצורה של הגיטרה. הגיטרה עברה שינוי באיך שהיא בנויה, בכדי לתת מענה לז'אנרים חדשים של סאונד, ולהפך. אני לא לגמרי בטוח מבחינת הביצה והתרנגולת, אולי השומעים שלנו יוכלו לתת את הפידבק הזה, אבל האם המציאו את גיטרת הסוליד בודי בכדי לנגן רוק, או האם יש לנו סוליד בודי ועכשיו ניתן להגביר את הגיטרה בצורה אחרת, ומזה הגענו לעולם של בלוז רוק וכדומה. החשמול של הגיטרה נתן את ההזדמנות להגביל את הצליל ולהגיע לווליום אחיד מול חצוצרנים וסקסופוניסטים, את זה אנחנו מבינים, אבל נגינת הג'אז בסולו היא נדבך אחד, החשמול מביא אותנו לעולמות חדשים. בוא נשמע רגע נגינת ג'אז בסולו אולי.
אוקיי, אז שמענו גיטרה מחושמלת שחותכת שעושים סולו עם גיטרה, ואז אמרת שהתפתחה, הגיטרה התפתחה להמון המון כיוונים ולהמון ז'אנרים. מה קדם למה, אני לא יודע, אבל הגיטרה הייתה מרכזית בהרבה מאוד ז'אנרים. בוא נדבר על זה.
מה זה בעצם אומר החשמול? איך הגיטרה הזאת התקדמה לז'אנרים אחרים? בעוד שהפקת הצליל של גיטרה אקוסטית מסתמך על תיבת תעודה, הצליל של הגיטרה החשמלית נסמך על אות חשמלי שמופק מהתקנים שמכונים פיקאפים. הפיקאפ קולט את התנועה של מיתרי הגיטרה המתכתיים באמצעות שינויים בשדה המגנטי שהמיתרים מעוררים, ההדהוד בין המיתר לפיקאפ. האות החשמלי תלוי בתדירות התנועה של המיתרים. היכולת להגביר ספציפית את המיתרים נתנה לנו אופי סאונד חדש, מדויק מאוד, שנותן לנו לשמוע ספציפית את המיתר עצמו. מהיכולת הזאת, מהשימוש בפיקאפים, נוצרו גיטרות בעיצובים שונים. מהם העיצובים השונים? יש לנו גיטרות קלאסיות ואקוסטיות בעלות תיבת תעודה, דיברנו על זה, אבל במיקוד על חשמלית יש לנו גיטרות סוליד בודי, גיטרות שעשויות מגוף אחיד, חתיכת עץ יחידה שאלה מתחבר כל יתר מרכיבי הכלי, גיטרות חלולות, הולו בודי, כמו גיטרות הג'אז שראינו, והדגמנו בתחילת הפרק, וגיטרות סמי הולו, גיטרות שהן שעטנז, שיש להם גוף שהוא חצי חלול, אמנם בפנים ישנו איזשהו בלוק עץ שעובר באמצע. הגיטרות הנפוצות ביותר הן גיטרות של 6 מיתרים, אלה שאנחנו רואים בעיקר בחנות. הכיוון של המיתרים האלה הם E, A, D, G, B, E. אבל יש גיטרות של 7 מיתרים, יש גיטרות של 8 מיתרים, ויש גיטרות של 12 מיתרים. אלה הן הגיטרות הפחות נפוצות בשוק, אבל בתוספת של המיתר השביעי, אנחנו מקבלים סאונד נוסף, B נמוך, בגיטרה של 8 מיתרים סאונד נוסף, שהוא בכיוון של E נמוך או F דיאז, וגיטרות 12 מיתרים בעלות שני זוגות של מיתרים שמכוונים באוקטבות אחד
זוגות.
ואחר.
כן, שישה זוגות, זוגות מיתרים ובאוקטבות אחרות.
נכון. אנחנו נתמקד בגיטרות 6 מיתרים בשיחה שלנו, מכיוון שאין הנפוצות ביותר ולרוב באימפלמנטציה של נגן שניגש לכלי לראשונה, הוא ייגש לגיטרה של 6 מיתרים.
אני מוכרח לציין ש 12 מיתרים זה גיטרה נפוצה, הרבה מנגנים עליה, יש לה סאונד מאוד מיוחד, גיטריסטים יודעים לנגן על 12 מיתרים, פשוט כן. עם כל אצבע לוחצים על 2 מיתרים, יש לנו דוגמה לזה ב-Stairway to Heaven, ג'ימי פייג' מנגן שם בעלייה לפני הסולו.
איזה אגדה.
כן, לגמרי. וגיטרות 7 מיתרים משמשים יותר במטל כזה, נכון?
כן.
פרוגרסיב.
נכון, כי אתה מקבל אוקטבה נמוכה. אתה מקבל את היכולת לתת פאור קוד שהם מלאים יותר, שלמים יותר ואגרסיביים יותר. אתה יכול לייצר wall of sound עם הכלי.
כן. אז אוקיי. אז יש לנו את נושא הגוף. דיברנו עליו, חלול, חצי חלול, ונדבר אחר כך גם על ההבדלים. איזה עוד מרכיבים יש לי שונים? אמרת פיקאפים, יש סוגי פיקאפים, גם דיברנו, המבקר, לא המבקר, ג'אז, צף. בוא נעשה איזושהי רשימה כדי שנבין איפה אנחנו חיים.
נעבור על מרכיבי הכלי כדי להבין אולי איך הם משפיעים על הסאונד, ואנחנו נשתמש ברשימת המקולות הזאת בהמשך כדי להבין איך החיבור בין המרכיבים הללו מקרב אותנו לסאונד ספציפי. אז בראש ובראשונה הגיטרה היא כלי אורגני, היא עשויה מעץ. העצים ממנה גיטרה עשויה משפיעים על הסאונד. ועצים פופולריים לבניית גיטרות כוללים מהגוני, מייפל, בירץ', טיליה, בייסווד, ולכל אחד מהם יש מאפיינים כאלה ואחרים. אחד כבד, קל, יותר דחוס, פחות דחוס. הרבה פעמים אנחנו נראה בפתקית של הגיטרה שתלויה על הקיר, אנחנו נראה שמציינים את העץ.
זאת אומרת, יש סאונד שונה למאגוני ולאלדר?
כן. אם נעבור על כמה סוגי עצים ועל הסאונד שמתחבר אליהם, אנחנו יודעים שאלדר זה אחד מהעצים שמשתמשים בו הרבה בגיטרות סטרט למיניהם. זה עץ מאוזן מבחינת רזוננס, הוא מצטיין במידים ומצליח לחתוך ססטיין באופן נהדר. הוא עץ קצת יותר צפוף, ולכן כשאנחנו נסתכל על הגיטרה, היא לרוב הרבה פעמים תהיה בגימורים אחידים, סוליד קלר כזה. לעומתו, עץ אחר שמשתמשים בו בסטרטים וטלקסטרים, זה עץ אש, שהוא פחות קונסיסטנטי, יותר יפה מבחינת הגרעון, הוא טיפה קליל יותר, אתה תראה אותו לפעמים בסאנברסט, נחשק כזה, הציל שלו מאוזן יותר, טיפה הגלגל עדין עם גבוהים יותר ברורים. הוא מצטיין בגבוהים גבוהים ברורים, אבל לא חותך, לא אייס פיקי.
רגע, אתה אומר שעץ משפיע על הצבע? או סליחה, שאני צובע סנברסט רק את האש ואלדר אני פחות אצבע?
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם כל דבר, יש כאלה ויש כאלה.
הצבע משנה בכלל?
של הגיטרה?
כן.
זה ויכוח בקהילת האודיופילים, בוא נאמר ככה, אבל יש הרבה שאומרים שכן, שכאשר מכסים את הגיטרה במעטה של Natural Cellulose Lacquer, זה כיסוי שמשתנה עם הזמן. הוא נסדק, הוא יותר חי, הוא נותן לגיטרה להתיישן באופן מסוים, שזה משפיע על הסאונד. אז יש שאומרים שגימור של Nitro Cellulose, מול פוליורת'ין, נבדלים בכך שנייטרוסלולס נושם יותר, מזדקן יותר יפה לאורך זמן וכדומה, הוא מעטה דק יותר לעומת פוליורת'ין, שהוא מעטה אטום יותר, שבו הטופ של הגיטר הוא יותר אטום עם הסאונד. יש אומרים שזה משפיע, יותר אוטם את הסרפס.
אז אתה אומר שאפילו הצבע או הכיסוי, הגימור, משנה, ותכף נדבר על זה עוד בעתיד. ויש עצים שצובעים אותם סאנברסט, ויש כאלה שבצבע אחיד.
פשוט הם יותר יפים מהגירעון של העץ. כשאתה מסתכל על עץ מייפל, לפעמים אתה מכין מטבח, יש לו מין גליות כזאת שהיא יפה, עץ אורן יש לו גליות יפה, אש יש לו גליות יפה.
בוא נדבר על עוד עצים, יש לנו אלדר, אש, איזה עוד יש?
מהגוני למשל, בייסווד. אלה, יש הרבה עצים שמשתמשים בהם, יש קואה, יש עצי אגוז, וולנאט, לכל אחד מהם יש אופי מסוים. למשל, מהגוני ידוע בכך שהוא הוא נותן אפיק יותר בסי, הוא מצטיין יותר בנמוכים. למשל, יש לי גיטרה אקוסטית שעשויה כולה ממהגוני.
בוא נשמע אותה?
רעיון טוב, בוא נשמע אותה.
בוא נשמע גיטרה מעץ מהגוני. טוב, תודה, יפה. זה היה מהגוני? זה היה מהגוני בסימינור. נגנה אותה הצ'לנית. אוקיי, מה עוד? איזה עוד סוגים?
אז בתוך ה...
איזה מרכיבים, מרכיבים.
נכון. כן. אז בתוך הכלי דיברנו על סוגי העץ. סוג הפיקאפים שמורכב על הכלי, בין אם הוא יהיה סינגל קויל, המבקר, פיקאפ אקטיבי, פיקאפ שהוא P90, לכל אחד מהם יש רמה שונה של אגרסיביות, רמה אחרת של הגברה, והצטיינות אולי בסאונד כזה או אחר, או באנרגיה כזו או אחרת שבאה מהגברת הכלי. סוג המתכת שממנו עשוי הגשר, והמפתחות הכיוון. המכניקה שבה הגשר תפוס לתוך הכלי. הנאט זה אותה חתיכת פלסטיק שנמצאת בקצה הצוואר ליד המפתחות. למעשה, כל פריט שנוגע במיתרים יש לו איזושהי השפעה על הסאונד. לדוגמה, ניקח את הנאט. גיטרות רבות מגיעות עם נאט פלסטי. כאשר שדרוג נפוץ שעושים לגיטרות, זה לקחת את הנאט ולהחליף אותו לנאט עצם. העצם נותנת לנו איזשהו מנעד הרמוני שנגנים אומרים שהוא אחר ומעוניינים בו. אז גיטרות מסוימות, אנחנו נדע שיש בהם מרכיבים א', ב' או ג', ביחד שנותן אפיק סאונד מסוים.
איך הגשר משנה?
בוא ניקח למשל את הגשר של הסטרטוקסטר. כאשר הגשר של הסטרטוקסטר מחובר לגוף, הוא מחובר בצורה כזו שישנם קפיצים שמושכים אותו פנימה כלפי הגוף. היתרון בכך זה שסטרטוקסטרים מגיעים עם מוט ברזל שמתחבר לגשר ומאפשר לך למשל לעשות תופעה של טרמולו ידני, הדהוד. אתה יכול לדחוף פנימה והחוצה ולקבל מין סאונד מהדהד כזה. החלק האחר הוא שכשאתה עושה בנד לכלי, הגשר מתכופף כנגדך. כלומר, הדרך שבה אתה מנגן בכלי מושפעת כתוצאה מאיך שהכלי בנוי.
זאת אומרת, אני רוצה להגביל, בנד זה, אני לוקח את המיתר איפה שאני לוחץ עליו, בפרטים. אני לוחץ עליו ומנסה למתוח אותו למעלה, וברגע שאני מותח אותו, אני בעצם מגביע את הצליל, את הפיץ', ועכשיו יש לי קפיצים שמתנגדים לאותה מתיחה. נכון. אני אתאמץ יותר להגביע אותו בשני טון.
נכון, כדי להגיע לאותו הפיץ'. זה נשמע כמו דבר שלילי כשאנחנו מתארים את זה, אבל יש לזה כמובן יתרונות. הדינמיות של הכלי, הכלי חי איתך כל כן. הזמן. בגלל זה נגנים רבים מאוד מאוד אוהבים את הסטרט. אבל כשאנחנו מסתכלים על המבנה הזה, אנחנו יודעים מה זה אומר לנו עכשיו. אנחנו יודעים שגשר שתפוס בצורה מסוימת כזו בכלי, יש לו את היתרונות, את החסרונות ואת מה שאפשר לעשות איתו. אוקיי? Okay?
סוגי פיקאפים בגדול, יש פיקאפ מרחף, אני יודע, אני מנגן ג'אז, יש לי פיקאפים שמרחפים כאלה,
נכון.
דרך כלל נראות הם גבוהים.
נכון, אז הפיקאפים השונים מגיבים אחרת, אם הם נמצאים מחוץ לכלי או בתוך הכלי, ואנחנו גם יודעים שפיקאפים מרחפים כאלה, הם עם אוטפוט קצת יותר מלו, קצת יותר עדין, ואז אם נראה ארטשטופ עם פיקאפ מרחף ביד הצוואר, נדע שלא מדובר כנראה בפיקאפ אקטיבי שמיועד למטל. זה לא גיטרה שאני אושיט את היד וארצה לבוא ולקרוא את הלילה עם בריס החוב.
כן. אז טוב, אז דיברנו על, על המון המון אלמנטים, ודרך אגב הכנו את תוכנית הפרקים לעשרות פרקים הבאים, ואנחנו ממש נקיף כל אחד מהנושאים האלה לפי סדר חשיבות ולפי הרצף, אבל כרגע אני מאוד מאוד מבולבל, אני עדיין קשה לי עם זה, ואני אומר, תן לי איזה טמפלט. אפשר משהו, אני רוצה משהו, אני יודע פחות או יותר, להתחיל from scratch, זה נראה לי מסובך, ללכת לחנות ולהגיד, תן לי פיקאפים כאלה וזה וזה, וגם כנראה שלא יהיה לו לתת לי. אין טמפלטים בעולם הזה?
חד וחלק. נתנו עד עכשיו את ההיסטוריה הכללית, אבל אותם אנשים שהיו בתקופת ההיסטוריה ההיא, יצרו גיטרות שלאורך השנים הפכו לטמפלט עבור חברות אחרות. חברות אחרות לקחו ועשו אינטרפולציות בכלים האלה, נתנו להם חיים חדשים בחברות אחרות וכדומה, אבל עדיין יש משמעות לאותן המצאות ראשוניות. הראשונים שאימצו את הגיטרה החשמלית והתחילו לעשות פיתוחים בנושא, היו לס פול, לסטר וויליאם פולספוס, שאחראי לגיטרת הלס פול, שבנתה על כנפי את חברת גיבסון האגדית. ג'ורג' ביצ'ם ואדולף ריקנבקר, ג'ורג' ביצ'ם אני חושב היה הראשון שיצר פיקאפ, ביחד עם ריקנבקר יצאו את הגיטרה החשמלית הראשונה. ליאו פנדר לימים בשנות ה-50 המציא את גיטרות הפנדר הסוליד בודי, והטמפלייט הזה שהם יצרו מלווה אותנו בסוגי גיטרות שונים עד היום. הם לא יצרו רק גיטרה אחת, אבל הם יצרו כמות של טמפלייטים שלאורך השנים אנחנו מסתכלים עליהם כציינים לסאונד, לסוגי סאונד שונים.
זאת אומרת, כשאני אומר טמפלט, זאת אומרת, לקחתי את הסוג סאונד מסוים שהתפתח בעקבות אותו פיתוח של ריקנבקר או לס פול, והוא די מכתיב את המרכיבים השונים עליהם דיברנו מקודם. צף, פיקאפ צף או פיקאפ קבוע, גשר.
הנגזרות של הטמפלטים הללו, הרבה חברות אחרות בשוק הם תולדה של החברות הללו והעיצובים הללו. הטמפלטים של הכלים הרבה פעמים יהיו נגזרות של העיצובים האלה פעם. ההבדלים הם לא רק ברמת השם או המותג, אלא גם האופי של הכלי ולפעמים גם המכניקה. החיבור של המרכיבים השונים בגיטרה שהיא S-Style, Stratocaster Style, הם אינטרפולציה או וריאנט של הפלייביליטי של הכלי, של הסאונד שהכלי הזה מייצר, והסגנון.
תכלס, מה זה אומר? מה זה אומר פרקטית?
זה אומר שנוכל לזהות מאפיינים מסוימים של גיטרה ממותג וצורה מסוימת, כמשפיעי סאונד, לא רק עבור החברה הספציפית הזו, אלא בכלל.
טוב, אז בוא נדבר על טמפלטים שונים. קודם כל, נראה לי שמאוד חשוב הנושא של סאליד בדי, כמו שאמרת מקודם, אל מול הנפוחות, הנפח.
נכון. אז עד עכשיו חילקנו קטגורית, כדי לעזור לבן אדם שנכנס לחנות. אמרנו גיטרות 6 מטרים, 7 מטרים, 8 מטרים, אנחנו מתמקדים ב-6 מטרים. אנחנו מבינים שיש גיטרות נפוחות וגיטרות רזות, וזה נכון, הקלאסים האלה משמשים אותנו להבחנה בין כלים. כלומר, נכנסתי לחנות, אני יודע שאני מחפש גיטרה 6 מטרים, גיטרה חשמלית, ועכשיו אנחנו נסביר מה ההבדל בין סוליד בודי, סמי הולו והולו בודי.
קדימה.
גיטרות סוליד בודי זה גיטרות ללא חלל שחצוב בכלי. החלל של הגיטרות אותם, גיטרות ג'אז שדיברנו עליהם משנות ה-30, המטרה שלה הייתה לתת לכלי את היכולת להדהד עצמאית. היום גיטרות שמוגברות על ידי פיקאפים, ואנחנו רוצים להגביר אך ורק את הסאונד של המיתר עצמו, ללא איזושהי תעודה נוספת, ויברציות נוספות, גיטרות סוליד בודי נבנו לטובת הדבר הזה. גיטרה מבטיחה שההגברה שמועברת בין הפיקאפ למגבר היא אך ורק של המיתרים.
הבעיה בהגברה של גיטרה עם נפח היא שהיא מפדבקת מאוד מהר.
נכון, ובסיטואציות שבהם אנחנו רוצים לנגן עם קצת יותר דרייב או קצת יותר גיין, גיטרות נפוחות מתכתבות עם זה באופן קצת יותר בעייתי. אנחנו מתחילים לשמוע את תופעת הפידבק. אתה יללה, אתה מנגן ג'אז, אני מניח שאתה נתקל בזה.
אני לא מנגן, נכון, אני לא מנגן עם דיסטורשן, ואני גם מחליש את המגבר כדי לא להיכנס לפידבק באמצע הסולו.
ולא רק זה, אתה גם משנה את איפה אתה יושב הרבה פעמים. לפעמים אם נכון. אתה תשב בצורה
אם
מסוימת.
אם אני יושב ליד המגבר, אני אעשה פידבק, נכון.
אז בעצם למה זה קורה? אתה מקבל סאונד מהמגבר שמוגבר על ידי הגיטרה עצמה. הגיטרה עצמה לוקחת את התדרים האלה, יש לה תיבת תעודה, ויוצרת לך סאונד שהוא לא כזה רצוי במקרה שלך. אתה נמצא בסיטואציה כן. שאתה רוצה לנגן נקי ולא מחפש עכשיו את ה... זה שקורה בזה. אז סוליד בודי זה גיטרה שאין להם חלל חצוב. זה פשוט סלאב של עץ, אנחנו מתחברים אליו. ניקח דוגמה לגיטרות כאלה מפורסמות. הזכרנו את הפנדר סטרטוקסטר. מה יש בפנדר סטרטוקסטר, מהמכניקות שדיברנו עליהן מקודם, שהופכות אותה לפנדר סטרטוקסטר? מה המאפיינים? זרוע הטרמולו שדיברנו עליה, מאפשרת ללחוץ פנימה והחוצה. הגשר, שמוחזק על ידי קפיצים, מצידו האחר, משנה את התחושה והדרך של סטרין בנדינג, דיברנו על זה. הפריסה של הפיקאפים, יש לנו 3 פיקאפים, כשהאחרון מביניהם הוא נמצא בזווית מסוימת, כך שההגברה של המיתרים ביחס לגשר היא בנקודות שונות. זה נותן אופי מסוים לגשר, לפיקאפ האחורי, מבחינת הסאונד. הטון, ווליום וטראבל, יש לך 3 כפתורים שמחולקים בהתאם לפוזיציה של, לפוזיציה שבה אתה בוחר את הבורר מצבים שלך.
יש בורר מצבים.
שבגיטרות קלאסיות הוא נותן לך 3 אופציות, לבחור בין פיקאפ קדמי, גיטרות ישנות, הוא נותן לך 3 אופציות. ונבחור בין הפיקאפ הקדמי, האמצעי והאחרון. לאורך השנים הם פיתחו את זה כך שיהיה לך יותר מצבים.
שני הקדמיים,
שני אחוריים, רק אחורי. כמובן 6 מיתרים. הדרך שבה הם מחוברים אל הצוואר, לראש הצוואר, בטור, בצד אחד של הצוואר ובזווית מסוימת. הדרך שבה הצוואר מחובר אל הכלי, הצוואר מוברג אל הכלי ולא מודבק בנקודה מסוימת. כמות הפרטים של הכלי, כלים ישנים יותר, 21 פרטים, כלים חדשים יותר, 22. הדרך שבה הכלי בנוי, הקונטורות ואיך שהוא יושב עלינו. אז אני רואה את הכלי הזה, מונח בחנות, יש לי עכשיו סאונד אקוני, בראש. בסדר? אני יודע מי מנגן, אני יודע שאריק קלפטון מנגן בפנדר סטרטוקסטר. אני יודע שמרק קנופלר מנגן בפנדר סטרטוקסטר. אני יודע שדייוויד גילמור מנגן בפנדר סטרטוקסטר. אני בא עם הדברים האלה בראש, ועכשיו זה מתחבר לי לתמונה שאני רואה על הקיר, וליד הגיטרה הזאת של פנדר, תהיה גיטרה של חברת GNL, גיטרה של פול ריד סמית, תהיה גיטרה, אולי אפילו גיטרות ישנות של גיבסון, שיראו בקונסטלציה דומה. הם יראו S סטייל. עולם הקונוטציה הסוני, הסוניק קונוטיישן, הוא קיים אצלך כבר. אז אתה יודע מה קורה כשאתה מושיט את היד לכלי הזה.
ובתוך הדגם עדיין יש לי משחק בין, כמו שאמרת, בורר המצבים יכול להיות טיפה יותר משוכלל, נכון. עם עוד מצבים. הפיקאפ יכול להיות, דרך אגב, יש פיקאפ המבקר על גיטרה סטרטוקסטר. נכון. מי שרוצה טיפה לזלוג. או...
נכון.
אז יש לי עדיין את המשחקים שם.
כן, יש לך גיטרות שונות עם רדיוס צוואר אחר.
כן.
הקונסטלציה הזאת מניבה לך כיוון בראש.
הבנתי. וכל המרכיבים שדיברנו מקודם, אז אחרי שבחרתי את הדגם, את ה-S-Style, אז אנחנו לאורך הפודקאסט שלנו נדבר על המרכיבים השונים, ואנחנו נתמקצע ונבין את ה-Fine-Tuning. אבל מאוד חשוב להבין היום שאני בסוף מתחיל מהסאונד שאני מחפש, ולוקח את הגיטרה.
כן. אתה יודע מה, יונס, יש לך גיטרה סטרטוקסטר, תן, תדגים לנו טיפה את הטרמולו הזה, ותוציא אותה פעם מהארגז.
בוא נשמע הסטרטוקסטר. טוב, אני יושב פה עם הסטרטוקסטר דלוקס, די סטנדרטית, וחיברתי את הטרמולו, ואנחנו נשמע קצת עבודת טרמולו.
וואו, אני מת על הסאונד של סטרט.
אתה רוצה לקנות אותה?
אני תכלס, יש מצב.
בוא נדבר על עוד סוגים של טמפלטים כאלה?
כן. א', רק כדי שלא המאזינים שלנו יחשבו שרק סטרט זה גיטרת סוליד בודי, מן הסתם אפילו גיבסון לס פול היא גיטרת מסוג סוליד בודי, ויש לה סאונד שונה לחלוטין. זה היה מעצים אחרים, שוב, 6 מיתרים, הפעם 2 פיקאפים, הם המבקרים, יש לנו 4 פוטנציומטרים, 2 לטון ו2 לווליום, הצוואר הפעם מודבק ושקוע לתוך הגוף, הגיטרה עשויה לרוב ממעגוני, משכבת עץ מייפל, והצוואר לרוב הוא עם רוזווד. לס פול הייתה פרי יצירתו של לס פול, והוא היה ג'אזיסט, הוא הקליט ג'אז. אנחנו שומעים סאונד הרבה יותר שמן, הרבה יותר עגול. שמענו את הגיבסון שלי בפרקים אחרים. אולי אני אפילו אתן עוד טיפה מהגיבסון, ואז נעבור לדבר על סוגים שונים.
בוא נשמע את הלס פול.
נשמע עכשיו את הגיבסון לס פול כמובטח. ננסה לזהות את ההבדל בין הכלים, את השימוש בהמבקרים לעומת סינגל קוילס, את השומן שהכלי מביא איתו ואת הנטייה הטבעית שלו להיות קצת יותר אגרסיבי, אולי רוקי. אני אעבור דרך שלושת המצבים, שימוש בפיקאפ הקדמי האחורי ובשניהם. לא משתמש בהדגמה הזאת בפדל ריברב, אלא משתמש בריברב הטבעי של החדר, כדי שנשמע את הכלי כמה שיותר. בואו נראה.
אוקיי, אי גיבסון.
כן, גיבסון.
התצורה הזאת, פעם התצורה של הגיטרה הזאת, הולידה הרבה וריאנטים שונים, חלקם חולקים אולי את המראה, אבל כל אחד מוצא את הנישה שלו בתחום אחר. אנחנו עכשיו, כקניינים, סוליד בודי, מבינים מה זה אומר, ואיך זה מכוון אותנו מבחינת סאונד. זה יכול להיות פנדר, זה יכול להיות גיבסון, ואם אתם רוצים, תקראו אחרי זה בבית על כלים נוספים שהם אייקונים בתחום הסוליד בודי, טלקאסטר, גיבסונים פיירברד, או גיבסון SG שמנגן עליה, אנגוס יאנג, וכל אחד מהם ייתן לכם אופי סאונד אחר. כשתבואו לחנות, תדעו קצת יותר טוב.
גם הנגינה היא שונה, נוחות הנגינה היא שונה.
נכון.
בתוך הסוליד בודי, לפני שנתחיל לדבר על בכלל גיטרות אחרות, על החלולות. קודם כל, הגיבסון היא מאוד כבדה. אם אתה מנגן עליה, אתה מחזיק בגיג, יהיה לך, אתה תפרוץ דיסק מדיישהו, שנרדמת לי הרגל, כי היא יוצרת את אדם יחסי מרוקים. וצוואר מייפל, נגיד, בפנדר, הוא יותר נוח מבחינת הסליידים וכאלה. אבל הסאונד גם שונה. אז צריך לקחת בחשבון גם את הדברים האלה. בוא נדבר רגע על, באמת על, על החלולה והחצי חלולה.
אוקיי. קטגוריה נוספת היא גיטרה שהיא סמי-הולו. גיטרות שהן חצי חלולות. קצה חצי חלולה היא פחות או יותר באותו אובי של גיטרה סוליד בודי. אמנם לעתים הגוף כולו בהיקף יהיה קצת יותר גדול, תלוי בחברה, אבל הגיטרה בכל זאת יש לה איזשהו חלל. דרך המרכז של צורת הגוף עדיין עובר בלוק עץ. הגיטרה היא לא חלולה לחלוטין, על שום כך השם חצי חלולה. הדזיין הזה נועד לתת לנו איזשהו בלנס בין ההדהוד שבסך הכל הוא נחשק של המיתרים, איזשהו עושר הרמוני נוסף, לבין היכולת להתחשמל ולהגיע לאפיקי גיין גבוהים יותר.
זאת אומרת, רגע, אז אתה לא מדבר על הרבע נפח, חצי נפח או אלה, אלא ממש זה חצי חלול, יש שם איזשהו קרש בפנים ויש חללים.
כן, יש לנו בפנים חתכת קרש.
חתכה.
חתכה. הוא לרוב כן יהיה מעץ טונלי כזה או אחר. הגוף עצמו מורכב משכבות של עץ, אוקיי? שמכסה את אותו, את אותה שדרה אמצעית.
כן.
לרוב אנחנו נראה שני חורי F, F-holes נמצאים בצדי הכלי. הגיטרה עדיין מוגברת בפיקאפים, הפיקאפים שקועים בתוך הכלי. דרך הוויברציה של המיתרים, שהפעם מושפעים גם מתיבת תעודה מינימלית, אבל כן תיבת תעודה, מתגנב איזשהו אפקט סאונד. מהו האפקט? אפקט יותר אוורירי, סאונד טיפה יותר הקשי. הגיטרה הזאת דורשת טיפה יותר התרגלות, אבל היא מאפשרת לנו, שלא כמו גיטרות ארטשטופ שדיברנו עליהן מקודם, להתחיל וכן להתקרב למחוזות של בלוז ורוק עם הכלי, בלי לאבד עליו שליטה.
יש לך דוגמה לגיטרה כזאת או נגן כזה?
ודאי. גיטרה מפורסמת היא כמובן הגיבסון 335, גיטרה שהיא סופר אייקונית בתחום. אתה תראה נגנים שמנגנים על גיטרה כזאת או וריאציות של גיטרה כזאת, ביבי קינג, לארי קרלטון, קריס קורנל, ג'ו בונמאסה, דייב גרול מהפו פייטרס, מנגנים על גיטרות מהז'אנר הזה, שנותנים להם את סאונד הרוק האיקוני שלהם.
אוקיי, בוא נדבר רגע על, על הגיטרות החלולות, איך הן נשמעות כשהן מוגברות עם פיקאפ?
אז הגיטרות החלולות באו מז'אנר הג'אז, ועד היום משרתות בעיקר את ז'אנר הג'אז. אם אתה מושיט יד לגיטרה חלולה בחנות הנגינה, כנראה שהמוכר ישאל אותך איזה סוג של ג'אז אתה מנגן.
כן.
הגוף מלא, הוא עמוק יותר, הוא נראית כמו גיטרה קלאסית, גדולה יותר, פיקאפים שקועים בתוך הגוף. אתה כן יכול לשמוע את הגיטרה באופן אקוסטי. אתה כן. יכול לשמוע אותה מנגנת.
אני רוצה בתור סגירת מעגל, בהתחלה אמרנו שהיא הייתה מנגנת בעיקר קטע ריתמי, בואו נשמע פה הקלטה של גיטרה כזאת, היא נותנת סולו. בתוך הרכב.
יאללה.
בסדר? מדובר פה על ההקלטה מתוך הג'אם שלנו, שאנחנו עושים בפאב הרודו בחיפה, כולכם מוזמנים, אם יש לישי, פעם בשבועיים, תחפשו בפייסבוק, אם זה אותו שבוע שזה קורה. בוא נשמע. אוקיי, אז דיברנו על הסוגים השונים של הגיטרות, סוליד בדי וההבדלים ביניהם, על הטמפלטים האלה.
ואפילו נתת לנו ג'ם אלמותי.
כן, ודיברנו בעיקר על המתודה, שאני בא למצוא גיטרה, אני צריך להתחיל לא להרכיב אותה פרום סקרץ', אלא לחשוב מה אני אוהב לנגן, וללכת לאיזשהו טמפלט מסוים. היום אנחנו מבינים טוב יותר איך הטמפלטים האלה בנויים, ואיך הם אוריג'ינטד, איך הם הגיעו.
איך הדברים משפיעים על זה.
כן, מההיסטוריה שלהם. זה היה מאוד מעניין, תודה. בוא נעשה איזשהו סיכום קצר ככה, לפני שאנחנו ממשיכים לפרק הבא.
כן. גם אם לא ננגן ספציפית בסטרט, או בגיבסון 335, מהיכרות עם המנגנונים האלה, מהסאונד האגדי שיש לנו בראש, אנחנו יודעים מה לצפות מגיטרה שבנויה עם קונסטלציית המרכיבים הזאת. אם אנחנו באים לחנות, נושיט ליד לסטרט, אנחנו יודעים מה הכיוון. נושיט יד לטלי, יודעים מה הכיוון. עכשיו אם אנחנו נשב ונסתכל על נגן ביוטיוב, נלמד את הקונסטלציה, נבין גיטרות שונות ממותגים שונים בשוק שבנויים בתצורה הזאת, אנחנו יודעים מה לצפות מהם. וזהו, בכל מקרה כשבאים לבחור את הכלי, ננסה לנגן, להרגיש לאן הכלי מושך אותנו. הכלי הזה יותר מושך להיות נקי, או שהוא מחפש להיות, הוא מחפש ללכת מכות. אנחנו נדע מה המאפיינים הפיזיים, ונדע איך הכלי מרגיש, וזהו.
אוקיי, תודה. אז באמת בפרק הזה דיברנו על הגיטרה. בפרקים הבאים, אנחנו נעשה את אותו פרק גם על הפדל.
נדבר אולי על סוגי דיסטורשן ופאז בפרק הבא.
לא, אנחנו נדבר תמיד גיטרה, פדל ומגבר, על מגברים. ואז אנחנו נתחיל לצלול, נדבר, נעשה פרק על פיקאפים, נעשה פרק על הסטרט.
על פדל ספציפי.
על פדלים ספציפיים. זה מה שמצפה לנו פחות או יותר, וככה אנחנו גם נקיף את הדברים ממעוף הציפור, מה שנקרא, ונצלול לאט לאט לאט, עד שכולנו נהיה חכמים, נבונים ויודעים את תורת הסאונד.
ואם יש משהו שאתם רוצים לדעת, תכתבו לנו.
אז תודה רבה שהייתם איתנו עד כאן.
ביי.
ונתראה בפרק הבא. ביי.
אתם אוהבים מוזיקה ותמיד חלמתם ללמוד לנגן. ובכל זאת אתם לא מצליחים להגשים את החלום הזה. אני רוצה לומר לכם משהו. זה לא בגלל שאתם לא מוכשרים במוזיקה. למה? קודם כל, כי להאשים את המאזינים, זו לא דרך טובה לעשות פרסומת. אבל שנית, כי אתם, כמו כולנו, עסוקים. יש לכם משפחה, יש לכם קריירה, ומעט מאוד זמן פנוי. יוני בלייך ויאיר לוינסון, מייסדיה של טונליין, הבינו את הבעיה הזו, ויצרו עבורכם שיטת לימוד חדשנית, שמתאימה בול לאנשים עסוקים. שיעורים פרטיים באונליין בשעות גמישות, מערכי שיעור מוקלטים ללימוד עצמי, מגוון גדול של כלים ופידבק אישי שישים אתכם על המסלול הנכון מהרגע הראשון. נו, למה אתם מחכים? המוזיקה לא תנגן את עצמה, אתם יודעים. חפשו טונליין בטט בגוגל, ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה ותקבלו שיעור ניסיון בחינם, ואם תרשמו, גם מתנת הצטרפות מדליקה. טונליין, מגשימים חלומות לאנשים עסוקים.